בעיניי זה אפילו לא איסור, זה גזירה, זה לא...
תלוי, זה נותן טעם, לא?
כן, אבל זה גם לא איסור.
טוב, ואלה המשפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר הנציב. ואלה המשפטים, באשר הזכיר אבוא אליך וברכתיך, הבא על ידי קורבנות, זאת אומרת, בסוף הפרשה הקודמת כתוב אבוא אליך וברכתיך, הבא על ידי קורבנות, הסמיך לזה המשפטים. מדוע? דהנהגת המשפטים מביאה ברכה לעולם, כמו שיבוא להלן, הכוונה כמו שיבואר להלן, בפסוק כתוב אלוהים לא תקלל, ומיד אחרי זה כתוב מלאתך ודמעך לא תאחר. אז רש"י מביא מדרש שזהה בעת תליה, מלאתך ודמעך לא תאחר זה איסור לאו דאורייתא. הגמרא לומדת מזה שיש סדר להפרשת תרומות ומעשרות, קודם ביקורים, אחרי זה תרומה, אחרי זה מעשר ראשון וכן הלאה. ומי שלא עושה לפי הסדר עובר על האיסור של מלאתך ודמעך לא תאחר. אבל חז"ל דורשים מסמיכות הפרשיות, מזה שכתוב אלוהים לא תקלל, מלאתך ודמעך לא תאחר, חז"ל דורשים אלוהים לא תקלל, אם אתה תיתן כבוד לדיינים, לא תקלל, זה למשון להקל בכבוד הדיין, אלוהים זה דיין כידוע, אז בזכות זה מלאתך ודמעך לא תאחר. הברכה משמיים, מלאתך ודמעך, זאת אומרת המלאה שלך, היבול שלך, לא יגיע בזמן, לא יאחר. אז רואים שהברכה באה כתוצאה מהיחס שלנו למשפט, זה מה שהוא אומר. ואחי נמי, הסמיך הכתוב, באותה צורה גם כן, הוא אומר, פרשת שופטים ושוטרים בדברים סמוכה לסיום פרשת ראה, ששם דמיירי בברכת השם שבאה על ידי זכות הקורבנות, והיא בואר עוד שם באזרות דלא תיטא, לא תיטא לך, לא תיטא, לא 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 תיטא לך מזבח עץ, לא תיטא לך כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, כן, ולא תזבח שור ושה, שנכללו בזה עזרות גם כן לעניין פשט הפסוק זה לא לטוע עץ אצל המזבח, אבל חז"ל לומדים מכאן עזרות שנכללו שייכות לעניין הדינים. זאת אומרת, הגמרא במשל אומרת, כל המעמיד דיין שאינו הגון דומה לנוטע עץ אצל המזבח. כך יש גמרא בסנהדרין. על כל פנים, מה שהוא רוצה להגיד, יש יחס ישיר בין הברכה שבאה למציאות לבין המשפט. כשיש משפט, יש ברכה. וכשאין משפט, אין דאגה למשפט, אין ברכה. כן, אחרי זה כתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה הכוונה אשר תשים לפניהם? ואלה המשפטים אשר אנוכי מצווה אתכם. מה זה אשר תשים לפניהם? אז הוא אומר, משמעו בער היטב. גם רש"י אומר, תשים לפניהם, רש"י אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלוש פעמים, כן? עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. זאת אומרת, זה הכוונה אשר תשים לפניהם. אתה מוסר להם דינים, אבל הדינים צריכים להיות מבוארים עד פרטי הפרטים. אז הוא אומר, משמעו בער היטב, כמו שהגמרא דורשת בער ובין דף נ"ד, וכמו שכתבתי לאל בפסוק וישם לפניהם, ופירוש, או פירש הקדוש ברוך הוא כאן יותר, זאת אומרת, מה הדגשה כאן? למה דווקא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? ויש עוד מצוות ויש עוד חוקים, שם לא כתוב אשר תשים לפניהם, למה דווקא כאן התורה דורשת את הביאור עד הסוף? כן, אז הוא אומר, משום דפרשת משפטים באה בקיצור מופלג, ויש פרשיות שאין להם שום הבנה מבלי הביאור בקבלה, הכוונה בתורה שבעל פה, כן? כאשר יבואר. אז לכן כאן דווקא באה עזרה מיוחדת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תבאר להם עד הסוף, כן? כן, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, החל במשפט עבדים לבאר. מדוע במשפטים התחיל עם עבד עברי? החל או עבדים בכלל, החל במשפט עבדים לבאר, זה לפי מה שנאמר בראש עשרת הדיברות, כתוב שם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אז חז"ל אומרים, יש עוד פסוק, עבדיים, עבדיים ולא עבדים לעבדים, הוצאתי אותם ממצרים כדי שיהיו עבדי, אבל שלא יהיו עבדים לעבדים. לכן אי אפשר לישראל להיות עבד בכל דיני עבד כנעני, כן? לא, ישראל לא יכול, זאת אומרת, יש הבדל יסודי בין עבד כנעני לעבד עברי, כן? לא יכול להיות מצב שיהודי יהפוך להיות באותה מדרגה של עבד כנעני, כן? וכמו שכתוב בפרשת בהר, כי עבדי הם לא ימכרו ממכרת עבד. מה הכוונה לא ימכרו ממכרת עבד? הרי אתה מוכר, כתוב כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה. אלא הכוונה, יש מכירה של עבד כנעני, הם לא נמכרים
עבד
כמו...
עבד כנעני זה לתמיד, עבד עברי.
נכון, 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 נכון. משום מה הכי פירש, האח דין של ישראל שהגיע לידי כך להיות נמכר. עכשיו הוא עובר לדון, מה זה הביטוי עבד עברי? מה זה עבד עברי? אז הוא אומר עבד עברי, ולא כתוב, היה יכול לומר עבד יהודי. למה הוא כותב עבד עברי, או עבד ישראלי? למה כתוב עבד עברי?
המילה יהודי מופיעה בכלל.
מה?
היא לא קיימת בתורה.
בתנ"ך.
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 כן,
יש יהודי. לא, בתורה המושג הזה לא קיים.
כן, אבל הכוונה עבד ישראלי, עבד ישראל. למה כתוב עבד עברי? אז הוא אומר,
כבר שחוץ מזה, יהודי,
נו,
זה משהו מצומצם, זה בעצם, למה אנחנו נקראים יהודים? אנחנו כאילו שייכים לשבט יהודה.
נכון.
אז אם הוא היה אומר יהודי, אז הוא היה מצמצם את הזה, אז הוא לא יכול היה.
הוא שוטר ומדייק, הוא אומר, ולא כתוב ישראל.
עברי, זה כללי.
כן, היה אפשר לכתוב, כי תמכור ישראל. כן, כי תמכור. כי תקנה עבד, כי תקנה עבד ישראלי.
כן.
כן? למה כתוב עבד עברי? אז הוא אומר, זה משמעותי מאוד. מסתומה הוא אדם זול ביותר, ואין עליו אלא שם עברי. זאת אומרת,
הדבר היחידי שנשאר לו זה...
זאת אומרת, זה מדרגה נמוכה. זאת אומרת, שם ישראל זה שם גבוה, מה?
מוזר,
נגיד עברי. היא אומר, איפה מצב
לזה? אברהם העברי.
מה?
אברהם העברי.
נכון, אברהם העברי. מצד שני כתוב על משה, וירא איש עברי, איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. מי זה היה האיש העברי הזה?
נתן
לו אמירה. לא, זמרי בן סלו. זמרי בן סלו, הבעל של שלומית בד עברי. ולמה הוא היכה אותו? בגלל שהוא הרי בעל את אשתו. כן? אז כך אומר רש"י שם.
רש"י, זה בעלה של שלומית בן דברי.
בד עברי, כן. כן, כן, תסתכל שם.
זמרי בן סלו הוא משבט שמעון, משבט דן.
לא זמרי בן סלו, נו, המקלל, איך כתוב? נו... המקלל, המקלל. מי זה המקלל? לא, המקלל. בואו נראה שם, רגע אחד. היי, איפה זה? והיה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. איך כתוב שם? שם כתוב עברי. אז הוא מסביר שם, מה זה עברי? איפה זה? רגע אחד. הוא מציין איפה, איפה זה?
הנה י' תמוד י' כאיש עברי מלכה ובעלה של שלומית בדברי היה זה מן השטח, אבל הוא לא אומר את השם שלו. אני לא יודע מה היה השם שלו.
רגע,
שני אנשים עבריים, נתן ואבירן.
רגע, הוא שולח אותנו ל-A' ג' מה זה A' ג' A' ג' A' ג' אז כנראה אני טעיתי, זה לא הפסוק הזה, זה פסוק אחר, אבל גם הפסוק הזה זה אותו דבר. A' ג' רגע אחד, היי גימל. ויאמרו אלוהי העברים נקרא עלינו. אז מה הוא כתב שם? רגע.
הפלא מה קיבו משה ואהרון.
רגע.
זה ארוך מאוד.
רגע, צריכים למצוא את הנקודה. רגע אחד. ועברי משמעו פחותי ערך אפילו משם יעקב, אלא אדם שפל ומגושם רק מזרע העברים, כמו שכתבתי להלן, זה אצלנו בפרשת משפטים פרק כ"א פסוק ב', כן? אבל אבל למה, רגע, ונראה שמה, בפסוק, בפסוק מכה איש עברי, שמה הוא לא כתב את זה.
כי פה הוא אומר,
רגע, רגע, בוא נראה שמה, איך כתוב שמה.
הוא אומר ישראל, זה משמעו אנשי מעלה.
לא, זה ודאי, ישראל זה אנשי מעלה. ויעקב, ראינו בפרשה שעברה, שיעקב זה השם הנחות יותר. ו... נו, איך כתוב שם? מכה איש עברי מאחיו. רגע. הנה, הנה, כאן, הנה, איש עברי. לא, אבל כאן הוא לא אמר שום דבר. כאן הוא לא אמר שום דבר. הוא לא אמר שום דבר. טוב, לא משנה. הנציב לומד שהכינוי עברי בא לציין אדם חוט המעלה. אדם בזוי, שפל. זאת אומרת, זה הדרגה הנמוכה. יש מדרגות בישראל, הדרגה הנמוכה. ואבל בכן, התורה אומרת, התורה דורשת יחס מיוחד, גם אם הוא עבד עברי. ולא כתיל ישראל, דמסתומה הוא אדם זול ביותר. ואין עליו אלא שם עברי, כמו שכתבתי לאל פרק ה' פסוק ג'. כתוב, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז הוא אומר, ובשביעית יצא, לא מדויק. היה צריך לכתוב, שש שנים יעבוד, ואחר כן יצא, מבאי. ומזה יצא הדרש בנידה דף ממחת, דבשביעית נמי יעבוד, משום שחשבון שש שנים הוא שנים שלו, ולא של מניין עולם. ואם כן, קיו בשביעית על יעבוד גם כן. אני אסביר מה שהוא אומר. השאלה היא כזאת, היה אפשר לומר
שנת השמיטה או...
לא, 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 לא שנת השמיטה, היה אפשר לומר כך, נניח עבד נמכר באמצע השנה, כן? עבד נמכר באמצע השנה, כמו שאנחנו מונים משנות עולה למשל. כשאתה מונה שנות עולה, אז אתה אומר, נתת את הנטייה נניח בתמוז, אז עד ראש השנה זה שנה ראשונה לעולה, נכון? אחרי זה אתה מונה עוד שנתיים, ואחרי זה בשנה השלישית אתה אומר היא מסתיימת בט"ו בשבט. אבל השנה הראשונה היא לא צריכה להיות שנה שלמה. אז היה אפשר לומר שאם אני מוכר אותו נניח בשבט, אז עד ראש השנה...
זה שנה.
שנה. אז באה התורה ואומרת שש שנים יעבוד ובשביעית... מה הכוונה הוא בשביעית?
בשנה השביעית.
Oh, אז לא, אז זה אומר...
לעבודה.
אז זה מה שהוא אומר. ומזה יצא הדרש בנידה דף ממחת, ובשביעית נ... אני אסביר. חזל דורשים ככה. שש שנים יעבוד ובשביעית. שש שנים יעבוד. זה לא הפשט. הפשט הוא ובשביעית יצא. אבל חזל דורשים שש שנים יעבוד ובשביעית. איך זה יכול להיות?
כי זה באמת שנה שביעית, אבל היא לא התחילה מההתחלה.
בדיוק. היא התחילה מהאמצע. ואז היא עושה שש
שנים למניין.
הוא עובד גם בשנה השביעית. נכון? אם הוא נמכר בשבט.
אבל הוא סופר כאילו למניין.
בדיוק. מעט לעט, בקיצור. כן? הלאה. ובשביעית יצא לחופשי חינם. משמעות חינם. עכשיו הוא אומר, מה זה חינם? מה זה חינם? אז הוא אומר, משמעות חינם בלשון תורה אינו מוחלט. זאת אומרת, המילה חינם אצלנו מתפרשת בלי כסף.
בלי כסף.
נכון? הוא אומר, בלשון התורה המילה חינם לא מתפרשת בלי כסף. לא חייב להיות בלי כסף. יש לזה גם משמעויות אחרות. אז הוא אומר, משמעות חינם בלשון תורה אינו מוחלט על היעדר תשלומים. כמו בלשון חכמים, שהרי בפרשת בעלותך דרשו חזל את הכתוב, כן, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. מה דורשים חזל? חינם מן המצוות, רש"י מביא. וזהו עיקר משמעות הכתוב בסמוך. על עמה עברייה כתוב, כי אם קור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. בסוף כתוב, ויצאה חינם אין כסף. למה צריך לכתוב יצא חינם אין כסף? אם ויצא חינם מתפרש בלי כסף, אז זה מיותר, נכון? שבא המקרא לפרש, שלא תפרש, דאי חינם הוא אין כסף לחוד. שם, התורה מפרשת, תדע לך, החינם הזה זה לא כמו שאתה יכול לפרש בדרך כלל, המילה חינם בתורה לא מתפרשת אין כסף. באה התורה כאן ואומרת לך, ויצא חינם אין כסף. אבל בכל מקום, משמעות חינם, בלי שום עסק. מה הכוונה בלי שום עסק? בלי שום תוספת. מה הכוונה? אז הוא אומר, והשמועינן הכתוב, וזה החידוש כאן, השמיע לנו הכתוב שאין צריך, אין צריכה גט שחרור, או אין צריך גט שחרור, אין צריך גט שחרור, על עבד כתוב, אין צריך גט שחרור, וזה לא דומה לקניין אישה לאיש. לא דומה לקניין אישה לאיש.
אין כתובה.
מה, או, דאפילו מי שנושא, נניח בא אדם ואומר לאישה, אני מקדש אותך, אני מקדש אותך לעשר שנים, מספיק לי עשר שנים, כן? עכשיו, יעברו עשר שנים, אז היא תגיד, גמרנו, אני יוצאת, אין דבר כזה. את לא יוצאת בלי, בלי גט, את חייבת לקבל גט. איי, הרי אני קידשתי אותה לעשר שנים, אז זכור, אם נגמרו עשר שנים, גמרנו. כן? התשובה היא, אין דבר כזה. היא צריכה כדי לצאת לקבל גט. בעבד עברי באה התורה ואומרת, כן, שש שנים יעבוד, הוא קנה אותו לשש, כאילו הוא קנה אותו לשש שנים. ברגע שעברו השש שנים,
הוא לא צריך שום.
לא צריך שום גט, ולא צריך שום שטר שחרור. כן? עברו השש שנים, כאילו קנית אותו לשש שנים, נגמרו השש שנים, הוא יוצא. זה מה שהוא אומר. נראה את זה בפנים.
למה הוא רצה להשוות לקניין אישה?
נראה. והשמועין הנה כתוב, שאינו צריך גט שחרור, וזה לא דומה לקניין אישה לאיש. שאפילו הנושא אישה לזמן, שגם בקלות הזמן, אינה יוצא בלי גט אישה, וזה מפורש בגמרא בנדרים חפתת, כן? אילו המקדש אישה ליום אחד, מה, היא תהיה מקודשת ליום אחד? היא ודאי, היא נחשבת אשת אישה, שהוא ייתן לה גט. והטעם הוא, מה הסיבה באמת? למה באמת, אם אדם יקדש אישה ויגיד, אני מקדש לך לעשר שנים, למה באמת אחרי עשר שנים, גמרנו, ייפקעו הקידושים? אז הוא אומר, אין דבר כזה, משום שקניין אישה זה קניין הגוף. קניין הגוף, באופן בסיסי, מהותי, הוא קניין נצחי. זה מה שהוא אומר. הטעם הוא משום שקניין אישה הוא קדושת הגוף. ולא פקע בכדי, הוא לא פוקע. קדושת, הגמרא אומרת בנדרים, קדושת הגוף היא דבר שלא פוקע בכדי. בכדי הכוונה היא אופן אוטומטי. זה חייב להיות עם איזשהו שטר או איזושהי פעולה שתפקיע את קניין הגוף. אבל בלי זה אין דבר כזה. זה באופן מהותי לא זמני. זה נצחי. וסל כדאי תח, דהו הדין קניין עבד, האמת, היה לי אבאמינה לומר שגם קניין עבד עברי, שאדם קונה עבד עברי, זה גם כן משהו לא זמני. זה משהו נצחי. מה פתאום? שהגמרא אומרת בקידושין, אמר רבא, זאת אומרת עבד עברי גופו קנוי. זאת אומרת, רואים בגמרא שיש דעות, וככה אנחנו גם פוסקים להלכה, שעבד עברי גופו קנוי. מה כמובן גופו קנוי? מצד אחד הוא לא כמו עבד נעני, הוא לא רכוש שלי כמו עבד נעני, אבל הוא נחשב כן גופו קנוי לגבי דברים מסוימים. מה, לגבי מה? אז הוא אומר, וסל כדאי תח, דהו עדין קניין עבד עברי שגופו קנוי, כי דעית בקידוש עם פרק א', והרי הוא מתחלל על ידי זה, הראיה שגופו קנוי, שהרי הוא מותר בשפחה כנענית, יהודי רגיל אסור בשפחה כנענית, כן? אז הוא אומר, והרי הוא מתחלל על ידי זה להיתר ביעת שפחה כנענית, ואם כן, סלקה דייתך, שהוא לא דומה לשכיר לשש שנים, שיוצא אחר כך לעצמו. אתה סוחר פועל לשש שנים, עברו השש שנים, גמרנו. אלא הוא נצרח לגד שחרור, ככה הייתי חושב. כמו אישה, כמו שאישה, כיוון שהקידושין הם מקנים לו בקדושת הגוף, אז הייתי חושב שגם עבד עברי יש בו איזשהו קניין נצחי. כן? משום מה אחי, מפרש הכתוב, דאף על גב דגופו קנוי, אינו קניין מוחלט. משום מה אחי, בשביעית יצא לחופשי חינם, בלי שום שטר. ובזה מובנת הגמרא ביומא, דף עיני, עמוד א', הגמרא שם דנה, מה זה? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. אז דעה אחת אומרת, כמו שרש"י הביא, חינם מן המצוות. וזה מה שאומר, מה זה חינם? עריות. כן? פירוש, בלי גט, אלא כאומות העולם פורשים זה מזה ומותרת לאחר, כן? אבל זה פשיטה שאין צריך ליתן לו מעות, שעל מנת, זאת אומרת, זה היה פשוט, אומר, זה לא יעלה על הדעת שהעבד העברי כשהוא משתחרר אחרי שש שנים, הוא יצטרך לשלם לאדון כדי להשתחרר. זה ברור שלא. מדוע? שהוא קנה אותו לשש שנים, ונגמרו השש שנים, גמרנו, כן? שלא, אבל זה פשיטה שאין צריך ליתן לו מעות, שהרי על מנת כן קנה הוא שלא לעובדו, רק שש שנים, וכפי שיווי עבודת זה הזמן נתן, הוא שילם בשבילו, נתן לו, נתן לו לא יותר. אלא עיקר הרבות, העיקר החידוש, הוא אומר שאין צריך שטר, אין צריך שטר. והוא אומר זהו עומק הפשט, זה העומק של פשט הפס... מה זה בשביעית יצא לחופשי חינם? מה זה בשביעית יצא לחופשי חינם? זאת אומרת, חינם הכוונה היא ללא צורך בשטר שחרור, כן? בדרשת חזל תידרש מכל מקום, זאת אומרת, יש דרשות חזל כאן, אבל אני מפרש לך את עומק הפשט. הלאה. כתוב בתורה, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בא על אישהו, ויצא אשתו עמו. אז מה הפשט? אני אגיד קודם מה חזל דורשים. חזל דורשים כך, אם יש לו אישה, רבו מוסר לו שפחה כנענית. אם אין לו אישה, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. זאת אומרת, אם העבד יש לו אישה, אז האדון יש לו את הזכות למסור לו שפחה כנענית שיבוא עליה ויוליד ממנה ילדים, כדי שהוולדות יהיו שייכים לאדון, כן? אבל אם אין לו אישה, אז הוא לא מוסר לו שפחה כנענית.
למדנו את זה פעם,
לא, וזה דרשה מהפסוק, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אבל זה לא הפשט. הפשט הפשוט, מה זה אם בגפו יבוא? האונגלוס מתרגם, אם בלחודוי יעול, בלחודוי יפוק. זאת אומרת, אם הוא בא בלי אישה, בלחודוי זה בלחוד, לבד, כן? אם הוא בא לבד, הוא יצא לבד. אם בא על אישהו, ויצא אשתו עמו. אם בא על אישהו, באמת יש מקום לשאול, מה החידוש? מה הייתי חושב? מה הייתי חושב? הרי יש לו אישה. האמת היא שיש מקום לשאול שאלה נוספת. זה מה שאומר. מה זה ויצא אשתו עמו? מי הכניס אותה שהיא תצא? הוא עבד, לא היא עבד. אלא רש"י מביא, אלא מכאן, שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו ובניו. זה דרשת חז"ל. והם התקשו בפסוק, מה זה ויצא אשתו עמו? מי הכניס אותה שהיא תצא? התשובה היא, כשאתה מכניס עבד הביתה ויש לו אישה ובנים, אתה חייב לפרנס את כולם, גם את העבד וגם את אשתו וגם את הילדים שלו. וזה מה שהתורה אומרת, ברגע שעברו השש שנים הוא יוצא, כן? ואשתו יוצאת עם... האמת היא שיש מקום לשאול, מה הייתה ואמינה? שהם יישארו אצלו והוא יצטרך לזון אותם? איזה, מה, וכתוב, יצא אשתו עמו. כשהוא משתחרר, מה שכתוב כאן, שהאדון מפסיק לזון אותם, הרי עד עכשיו הוא זן אותם. הם היו אצלו בבית, ניזונו מהמזונות שלו. אבל ברגע שהעבד מפסיק לעבוד, אז הוא מפסיק לזון אותם. אז יש מקום לשאול, לפי הדרשה הזאת של חז"ל, מה יסל קדאיתך? מה פתאום היינו חושבים שהוא ימשיך לזון אותם ברגע שהעבד יוצא? מה פתאום? כן? כל פנים, מה הוא אומר? אם בגפו יבוא, בגפו יצא, לפי הפשט, הורה, שאי אפשר לו לישא לו, אי אפשר לישא לו אישה בת חורין. אתה אומר, על פי הפשט אני אגיד לך, יש פה חידוש גדול להלכה. העבד העברי הזה נכנס אליי לעבודה. הוא עובד אצלי.
והוא לא נשוי.
הוא לא נשוי. הוא בא אחרי שנתיים ואומר, אני הכרתי איזה בחורה, אני רוצה להינשא. הוא יכול או לא יכול? זאת אומרת, לפי הפשט כתוב כאן, בגפו יבוא, בגפו יצא. אדוני, אתה לא מתחתן. עד שאתה לא גומר לעבוד אצלי את השש שנים, אתה לא מתחתן. למה?
לא למדנו את זה
במשך חינוך? מה?
לא למדנו את זה במשך חינוך?
לא, 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 לא. אבל את המצווה הזאת עוד לא. אבל, מה, אבל, זאת אומרת, הוא אומר, יש לה אדון טענה. בתור אדם נשוי, יש לך חיובים כלפי אשתך, אני לא רוצה שזה יפגע לי בעבודה. יותר מזה, הרי הוא יכול, הגמרא אומרת שהעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה. ביום הוא עובד, ובלילה הוא דואג לו לבלדות מהשפחה הכנענית שלו, כן? אז האדון יכול לומר, אדוני, אתה תהיה לך אישה, אתה לא תהיה פנוי למה שאני צריך אותך, כן? אני לא רוצה שתתחתן. זה אומר, זה הפשט. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אבל הוא אומר, לפי הפשט, הורה שאי אפשר לו, אי אפשר להשיא לו אישה בת חורין שיהיה מתבטל על ידי זה ממלכה, ואין מצוות עשה דפרו ורבו ושבת דוחה ממון אחרים ושימונו. הוא אומר, זה הפשט הפשוט, זה חידוש להלכה. כן? הוא אומר, זה הפשט הפשוט. אם בגפו יבוא, בגפו יצא.
עקרון שכאילו פרו ורבו נדחה
בגלל ההתחייבויות שלו לאדון. אתה חייב לי עבודה, האדון יכול להגיד אני לא מוכן שאתה תגיד.
אפשר גם להגיד כי העבד עברי הוא מחויב מצוות כמו האישה והאישה לא מחויב.
לא לא, העבד עברי חייב במצוות כמו יהודי רגיל. עבד נעני, עבד נעני חייב במצוות כאישה, אבל עבד עברי חייב בכל המצוות.
כאילו יש כאלה שמנסים,
מה אתה אומר?
יש כאלה שרוצים לדחות את ה, כאילו לדחות פרו ורבו בגלל סיבות כלכליות שלהם, אז זה לא מתירים להם. אבל פה
זאת אומרת, פה סיבות כלכליות של מישהו אחר, כן, אתה פוגע, אתה נמכרת לעבד עברי, אז יש לו זכויות עכשיו, זכויות ממוניות בך.
זה נורא מעניין החילוק הזה.
זה משהו אחר, כי כאן בהתחלה זה זוגות שהם כבר התחתנו,
זוגות שהתחתנו והם רוצים לדחות פרייה ברבייה עד שהתבססו כלכלית, ואני לא ראיתי רבנים שמתירים להם את זה.
אבל פה זה עדיין,
הוא עדיין
לא התחתן.
אבל פה לא,
הוא עדיין לא התחתן,
הוא
עדיין
לא מזלן, אבל הוא התחתן עדיין.
בסדר, מונים ממנו מלהתחתן כדי שהוא לא יגרום לזה.
גם אדם לא נשוי חייב את רובו,
כן, באונס הוא לא יכול לעשות מזה באונס.
לא, אבל שיתחתן,
אבל כאילו לא מאפשרים לו להתחתן משום שהפרו ורבו יפגע בממון של האדון.
כן, כן, חידוש גדול, נכון?
כאילו כמעניין מאוד.
כן, כן. הוא אומר,
כאילו
הוא
לזוגות צעירים שרוצים לדחות, אז אומרים להם, כאילו, ואילו פה, עושים את החשבון.
עדיין לא התחתן,
אז זה לא... פרי ורבו לא קשור בחתונה. ההפך, מצד פרי ורבו אפשר לחייב אותך להתחתן.
אבל זה יותר בעייתי.
הקופים, הגמרא אומרת שקופים. האדם שלו, אדם הגיע לגיל שהוא יכול לקיים מצד פרי ורבו, אנחנו מכריחים אותו להתחתן. מרחים אותו להתחתן.
טוב.
אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו. ברור?
שאין אשתו.
שאלתי קודם. וכי מי הכניסה שתצא? כן? אז אומר הנציב, ברור שאין אשתו נקנית להיות שפחה, להיות לשפחה, ורק בהיות אישה נמכר לעבד, מסתום היא גם כן רגילה בית אדוניו, והוא זן אותה ומפרנסה, כפירוש רש"י.
זה באמת, מה המציאות הרב של עבד עברי נשוא עם ילדים? אז מה? אז היא חייבת להיות עם הילדים שלה בבית אדוניו.
אז הוא אומר, תראה שהוא, אז הוא לא אומר חייבת, הוא אומר,
אז איפה היא תהיה?
הוא אומר, מסתומה, הוא אומר, מסתומה היא גם כן רגילה בית אדוניו, והוא זן אותה, הוא מפרנס אותה כפירוש רש"י, והיא עושה איזה מלאכה בבית הקונה. זאת אומרת, החידוש, כי יש, הרמב"ן כאן מדבר על, דן בשאלה הזאת. רש"י אומר, תראו את רש"י אומר ככה, ויצא אשתו
עמו,
וכי מי הכניסה שתצא, אלא מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו ובניו. חייב. זאת אומרת, זה לא שיש פה איזה מין טובה שהוא עושה לה, או שהיא נכנסת אליו הביתה והוא זן אותה, היא צריכה לתת איזשהו...
לא, יכול להיות שאולי החילוק, אולי הרב החילוק בין רש"י לנציב פה, שלפי רש"י, שהיא יכולה להישאר בבית שלה, איפה שהם גרו קודם, רק שהאדון ידאג לה למזונות, כי הבעל שלה הוא כרגע הוא עבד אצלו. וכאילו לפי הנציב משמע שבעצם... שהיא תגור בבית האדון עם בעלה.
אומר זה מסתבר. כן, אומר הוא... מסתומה. הוא אומר מסתומה, מסתבר. כן. מסתבר.
הוא אומר היא עושה איזה מלאכה בבית הקונה.
או, הוא מלמדנו הכתוב שבכלות שש שנים והאבד, אני שאלתי קודם, שאלתי מה ואמינה? שהיא תישאר אצלו? הרי אם העבד יוצא והעבד גרה, כן, אז מה פתאום שהיא תישאר אצלו? אז הוא אומר, אז הוא מנסה להגיד סברה. ומלמדנו הכתוב שבכלות שש שנים והעבד יוצא ויכול להיות שאשתו שכבר הורגלה בית אדוניו להיות משרתת וניזונת שמה, נוח לה להיות עוד שמה ולא לצאת עם אישה ולזון בדלות בית אישה.
היא מעדיפה
יותר טוב לגור, כן. אבל הזהיר הכתוב, אבל הזהיר הכתוב, זה חידוש, גם כאן הוא מלמד אותנו חידוש. אבל הזהיר הכתוב דתצא עמו בעל כורחה, ואסור לאדון לעקבה בביתו, וכיוצא בזה הזהיר הכתוב בספר ויקרא בפרק חפי פסוק מ"א לעניין בנים של העבד, כן? שהוא בניו עמו, כשהוא יוצא, אז גם הבנים שלו יוצאים.
הבנים נולדו לפנים או אחרי?
הוא חדש.
לא, הבנים שנולדו קודם.
שלא משתו, זה לא משנה.
הבנים שלו משתו
ישראלית. לא בנים מאישה כהנית.
לא מהכהנית, אלא מאישה ישראלית. אבל יש פה חידוש גדול, הוא מחדש חידוש להלכה. מה החידוש להלכה? הוא חדש שהאדון אסור לו לעכב אותה. זאת אומרת, מה פירוש לעכב אותה? אסור לו להניח, היא אומרת, אני רוצה להמשיך לעבוד כך. אני רוצה להמשיך לעבוד כאן. כן? אז האדון חייב, האדון אסור לו להחזיק אותה. אסור לו להחזיק אותה. לתת לה להמשיך לעבוד. זה חידוש. הלאה. כתוב, אם האדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. מה זה? וילדה לו בנים או בנות. די כתיב בנים, אבי אמינה, זאת אומרת, למה תורה צריכה להאריך? וילדה לו. האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. מה התורה צריכה להאריך? וילדה לו בנים ובנות. מה עוד יכולה ללט לו? כן, יכולה ללט לו בנים ובנות. נכון? אז הוא אומר, די כתיב בנים, אבי אמינה, דבת עדיפה, שהיא נגררת אחרי האב יותר מן הבן. כמו שלמדו מהכתוב, ואת דינה ביתו. והיא כתיב בנות, אבא מן הדה בן עדיף, שנצרח להדרכת האב יותר מהבת. כי דעית בכתובות פרק הנושא, שהרי הבת הולכת אחרי האם. על כן, זאת אומרת, היה, בקיצור, רוצה לומר שהיה אבא מינה באמת לחלק. התורה צריכה להגיד שבכל מקרה, מה שהיא הולדת לו, כן, לא יוצא איתו, אלא נשאר לאדון. האישה וילדיה תהיה לאדוניה.
אומרים פה בעבד כנעני?
אנחנו מדברים בעבד עברי שרבו נתן לו שפחה כנענית להוליד ממנה ילדים, ונולדו לו בנים או בנות.
אז למה לא השתמש במילה, התורה לא השתמשה במילה ילדים? ילדה
לו ילדים שלו.
ילדים, אני רגע, ילדה לו ילדים. לא, אז
אוקיי,
הרשם שאל, לא, אז הוא עונה בתשובה, הוא ענה בתשובה של, האמת היא שיש פה חידוש אחר, עוד מעט אני אגיד לכם מה החידוש האחר, אבל לכאורה בתשובה שלו הוא ענה על השאלה. כתוב, אם היה כתוב בנים הייתי חושב וילדה לו בנים, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, הייתי חושב דווקא בנים יהיו לאדון, אבל בנות הן תצאנה איתו. הבנות תצאנה איתו. למה? הוא אומר, משום שהקישור של הבת לאב הוא יותר מהותי מהקישור של הבן. כך הוא אומר, דבת עדיפה שהיא נגררת אחר, כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר. זאת, אישה מזרעה תחילה יולדת זכר, גבר מזריע תחילה יולדת נקבה. כן? כן, 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 כן. אז אבא אמינא דבת עדיפה שהיא נגררת אחר האב יותר מן הבן. אז מה פשט? אז כשהוא יצא, היא הבת, אם נולדה לו בת מהשפחה, היא תצא איתו. כן? ואם היה כתוב בנות, וילדה לו בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, הייתי אומר שאם הוא הוליד מבן הבן, אז כיוון שהבן צריך את הדרכת האבא שלו יותר מהבת, כן? אז הייתי אומר שהבן יצא איתו. כן? בקיצור.
אבל עדיין לא מסביר למה התורה לא השתמשה במילה ילדים.
קודם כל, תמיד התורה משתמשת במילה בן או בת. איפה התורה משתמשת במילה ילדים?
פה?
בילדיה? מה? לא, זה נכון. אבל אני אומר, כשהיא מדברת על תמיד בנים או בנות, היא לא אומרת ילדים או ילדות. כן? ילדים וילדות, בנביא יש ילדים וילדות, בתורה אני לא יודע אם יש, אם מופיע ילדים וילדות.
יש במפגש בין עשיו ליעקב עם ילדים.
נו,
איך כתוב? כתוב שם ילדים. כתוב שם ילדים.
לא, גם כאן כתוב ילדים, האישה וילדיה, זה מה שאומר, אבל אני אומר ילדים וילדות.
לא, אני אמרתי ילדים בשם כולל, בנים ובנות.
אז אני אומר, כשרוצים לחלק...
אבל למה לחלק פה בעצם?
מה? הנה, זה הוא הסביר למה. כי היה לי אבא מינה, היה כתוב אחד.
לא, אז לכן אפשר להשתמש במילה כוללת. ילדים זה גם בנים וגם בנות.
לא, עוד פעם.
ילדים זה לא בנים ובנות?
לא, אוקיי. לא, היית אומר, אם היה כתוב ילדים, הייתי אומר, אולי הכוונה בן, בנים, ולא בנות. הייתי אומר, בנים ולא בנות. אבל המעניין פה זה משהו אחר.
מה זה, מה, לא, את פרובנצית.
לא, לא, אבל יש פה עוד נקודה. יש פה נקודה נוספת. כתוב, ילדה לו בנים ובנות. אז גם כן שאלה מעניינת. האמת היא שיש מקום לדייק. כתוב וילדה לו, קודם כל למי היא ילדה? וילדה לו בנים ובנות, למי היא ילדה? למי זה הלו?
אולי לאדון.
אולי לאדון.
למרות שמבחינה עברית זה נשמח לנשמח האחרון, וילדה לו, אז זה ללו הקודם. ולא הקודם, כי כתוב אם אדונה ייתן לו.
לא, אז אני אגיד לכם, אז זה קשה מאוד. אם לאדון מובן יותר, אם אני אשאל שאלה כזאת, יולדת בן ובת, השפחה הזאת, יולדת בן ובת, מה, הבן הזה הוא בן שלו?
אנחנו הבנו
שאלה. לא, לא, אני אשאל שאלה כזאת, יש לו מצוות כיבוד אב כלפיו?
לא.
אה?
לא.
ודאי שלא, הוא לא בן שלו.
לא, הוא לא יהודי,
הוא כנעני. לא, הוא יהודי, הוא עבד כנעני, אבל הוא יהודי. הוא יהודי, הוא עבד תני, חייב במצוות כמו אישה, אבל הוא לא בן שלו.
למה הוא יהודי?
מה?
למה הוא לא בן שלו?
כי אם יהודי בעל שפחה, יהודי שבעל שפחה, אז לא, והגמרא לומדת מכאן, הגמרא לומדת מהפסוק הזה, שישראל שבא על שפחה כנענית. אז אומרת הגמרא, הבנים, הילדים שהיא יולדת, מתייחסים אליה, הם לא מתייחסים אליו. דרך כלל, יהודי בא, למשל, יהודי בא, ישראל בא על 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 כהנת, כן? אז 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 הבנים הם לא כהנים, אבל תמיד היחס נקבע על פי האבא. אבל היחס נקבע על פי האבא.
גם
היום. הייחוס, ודאי, הייחוס נקבע על פי האבא. אם האבא כהן, הבן כהן, אם האבא לוי, הבן לוי, אם האבא ישראל. אבל אם יהודי בעל שפחה כנענית, אז היחס נקבע על פי האמא.
גויה.
מה?
גויה.
לא גויה. בגויה גם כן. אם הוא בעל גויה גם כן. היחס נקבע על פי האמא ולא על פי האבא. כן?
כן, אבל ב...
בשתי אלה. כן, עכשיו, אבל... מאיפה לומדים את זה? אז הגמרא לומד את זה מהפסוק הזה. האישה וילדיה תהיה לאדוניה. זאת אומרת, היחס, הם נחשבים עבדים. אבל אני אומר, אבל זה קצת תימה. הרי ברגע שהם עבדים, הרי אפילו עבד שבא על שפחה, עבד שבא על שפחה, אבלת שנולד, הגמרא אומרת, עבד אין לו יחס. אבלת שנולד הוא לא בן שלו בכלל. הוא לא בן שלו, אין לו שום יחס אליו. שום יחס אליו. אז אני אומר, קל וחומר שאין לו יחס גם לאבא הזה. אז מה זה וילדה לא בנים ובנות? מה זה ילדה לא בנים ובנות? הבנים הם לא בנים שלו, והבנות הם לא בנות שלו. הם בכלל יחס. כן? אלא אם כן אומר, שכביכול כביכול אבא אמינה ומסקנה. אבא אמינה היא... והתורה אומרת, אם אדונה ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות שהיית חושב שהם בנים או בנות שלו, והתורה אומרת, לא, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, זה לא בנים שלו, זה גוף התורה מחדשת. זה קצת מוזר להגיד כך, אבל מכל מקום כך צריך לפרש. הלאה,
יש כמה מצבים כאלה, כמו בגוי שמתגייר, כאילו היחס שלו להורים, של הביולוגים, נמחק.
נכון, נכון, נכון.
ופה זה הפוך, כאילו.
מה?
ופה כאילו זה ישראל שבא
שפחה כנענית, אז אין שום יחס לילדים, נכון. אין שום.
זה מושגים שקשה לנו כאילו לקבל אותם, כי אנחנו עדיין תחת איזושהי השפעה של תרבות מערבית כזאת.
נכון, 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 נכון.
אבל הרב, אז מה, נגיד בין האלה, יש לו שתי שפחות.
נכון.
כן?
לאדון יש שתי שפחות.
שתי שפחות.
העברי הזה יכול להביא על 10 שפחות הוא יכול.
יפה, אז נגיד ככה, הילדים האלה יכולים להתחתן אחד בשני, הם לא נחשבים אח ואחות?
לא.
לא יהיו פה עריות ולא כלום, הרי יש להם דינים כמו לאישה.
לא, אבל אולי הרב יהיה אסור, כמו
שנאמר. משתי שפחות, אח, בן של שפחה ובת של שפחה, יכולים להתחתן?
מצד הדין כן. אין שום יחס.
לא, אבל אולי הרב, כמו שאמרנו, שלא יגידו שבא מ...
כן, טוב, זה כדי רבנן, אבל הוא שואל מזה דין תורה. מדין תורה, באמת אין בעיה. ואני לא בטוח שמזה רבנן זה יהיה אסור, גם כן, לא בטוח.
האדון יכול לתת לו גם אישה עברית, כאילו ישראלית או רק...
אז זה מה שראינו קודם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אז הנציב חידש חידוש.
איך יודעים שאם אדונה ייתן לו אישה זה דווקא כנעני?
בבקשה?
איך יודעים שהכוונה בפסוק...
הנה, בגלל ההמשך. האישה וילדיה תהיה לאדוניה. נכון? אחרת אם זה אישה ישראלית,
זאת אומרת רק רגע, וגם אסור לא להתחתן ביוזמתו?
מה?
זה מה שלמדנו קודם.
אז זה מה שהנציב חידש אמרנו. הנציב למד חידוש מהפסוק, אם בגפו יבוא בגפו יצא.
כן, הזמן שהכוונה היא שגם אם...
אתה מהיר טוב.
אנחנו אומרים, האדון לא ייתן לו אישה יהודיה, אבל אם הוא רוצה...
אבל תשאל אחרת, תשאל אם האדון יסכים. הנציב פירש, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. בא עבד אל האדון הזה ואומר לו, אני הכרתי בחורה, אני רוצה לקיים מצוות פרו ורבו. אז אני יכול לומר לו, אדוני, אתה עבד שלי, זה על חשבוני, אני לא מוכן שתתחתן. אז הנציב אמר שזה מה שכתוב בפסוק. מה שאתה שואל, זה מה יהיה הדין אם האדון יגיד, לא מפריע לי, אין לי התנגדות שתתחתן עם תכיר.
ברור, אז הילדים לא היו של האדון.
לא, זה ודאי, אבל השאלה היא אם הוא יוכל להתחתן. או שהתורה אומרת אין דבר כזה. אם בגפו יבוא...
זאת אומרת, אם זה כאילו דין תורה או שזה... כן, אבל...
הנציב תלה את זה.
כן, הנציב תלה ממון אחרים. בדיוק. בשיעבודו.
בדיוק. אז יש נפקמינה. כן?
אבל אם הנציב נותן את הטעם...
הנציב המעלה, מעלה אפשרות.
אבל הוא נותן את הטעם.
אבל הוא למד...
זה מצוות הסדר בידי הריביה.
אבל כן, אני אומר, אבל לדעתו כתוב הפסוק חידוש דין. ולכאורה...
מצוות הסדר, סליחה, דפירייה ורביעה ושבת?
ושבת. הגמרא אומרת, לא תוהו בראה, לשבת יצרה. הגמרא אומרת שזה הסיבה שבגללה, אם יש חצי עבד וחצי בן חורין, חייבים לשחרר אותו. נכון? לא תוהו בראה, לשבת יצרה. הלאה. כן. עכשיו כתוב אחר כך. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי, ואת בניי לא אצא חופשי. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי, ואת בניי לא אצא חופשי. אומר הנציב, את אשתי, מה פירוש את אשתי? עכשיו, קודם כל, מה הפשט? מה הפשט? אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא אצא חופשי. הכוונה היא...
השפחה
הכנענית. הוא התאהב בשפחה הכנענית. הוא אומר, אני לא רוצה לצאת. לא רוצה לצאת, התאהב בשפחה הכנענית. והתורה קורא לה אשתו. האמת היא שהיא לא אשתו. אדם לא יכול להתחתן. יהודי לא...
הוא גם קורא לזה בן בניי.
מה? נכון, נכון, נכון. אז הוא אומר, מה הוא אומר? את אשתי, אף על גב שאינה אשתו ממש, שהרי אין קידושין תופסים בה. מכל מקום נקראת בלשון הקודש אשתו, מחמת שהיא מיוחדת לו. וכמו שכתבתי לאל פרק י"ח פסוק ב', ויחידתניה במחילתה ייתן לו אישה שתהיה מיוחדת לו ולא הפקר. זאת אומרת, המחילתה לומד מהפסוק, אם אדוניו ייתן לו אישה. זאת אומרת, מה זה ייתן לו? המחילתה מדייקת במילה לו. מה זה ייתן לו אישה?
אשתו.
כן?
אז האשתו היא לא במובן של אישה מניסיון רגילים.
יש פרשה בתורה. יש פרשה בתורה, בפרשת קדושים כתוב, זה נקרא שפחה חרופה. שפחה חרופה, זה השפחה חרופה. זאת אומרת, לפי אחד הפירושים, זה שפחה חרופה. אדון שיש לו עבד עברי, וזכותו לתת לו שפחה כנענית, אז הוא נתן לו שפחה כנענית, והשפחה כנענית עכשיו מיוחדת לו. זאת אומרת, היא מיוחדת לעבד הזה. כן? אז באמת אסור...
זה באמת, זהו, זה גם הייתה השאלה, אז שם אני זוכר. אם מישהו בא על שפחה כנענית, שהיא
מיוחדת לעבד עברי, שפחה נחרבת, אז כתוב שהוא חייב להביא אשם תלוי, והיא חייבת מלכות. אם היא נבעלה ברצון לגבר זר, אסור לה להיבעל לגבר זר.
זה לא מעניין, כי אז בעצם
זאת אומרת, למה יש אין פה אישות?
אין פה אישות, אבל
יש פה איזה קשר, והקשר הזה הוא קשר שאסור להפקיע אותו. כן, אז זה מה שהוא אומר, אהבתי את אדוני, כתוב את אשתי, אז הנציב שאל, הרי היא לא אשתו, אין קידושין תופסים בה, מכל מקום נקראת מלשון הקודש אשתו. כן, כתוב, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אז הוא מסביר כך, והגישו אדוניו אל האלוהים, מה פירוש והגישו אדוניו אל האלוהים? אז ברש"י כתוב, מה זה, אנחנו יודעים, המילה אלוהים זה בית דין, דיין. אז הוא אומר, מה זה אל האלוהים? לבית דין. צריך שימלך במוכריו שמחרו לו. זאת אומרת, המדובר הוא על עבד עברי שנמכר על ידי בית דין. ולמה מכרו אותו הבית דין? כי הוא גנב ולא היה לו מה לשלם. יפה. אז עכשיו הם מכרו אותו לשש שנים. הוא עכשיו רוצה להאריך. זאת אומרת, למעשה מצד החיוב שלו לשלם, הוא גמר לשלם. זאת אומרת, המכירה הייתה מכירה לשש שנים, כדי ש... מה אומרת יותר מזה? אין עבד עברי נמכר ונשנה. נניח שהגניבה שווה הרבה. ואם ימכרו אותו לשש שנים, הוא לא יחזיר את הנבואה. אין דבר כזה. אי אפשר, בית דין לא יכול למכור אותו ל-12 שנים, או ל-18 שנים. בית דין יכול למכור לשש שנים, אם זה עומד בתנאים הנדרשים, טוב, אם לא, אז לא, אז לא מוכרים אותו. אבל אם זה עומד בתנאים הנדרשים,
יכול... רגע, בוא נגיד, ואם הייתה גניבה קטנה, אז הוא מוכר אותו לשנתיים? גם
לא. לא, לא, אין דבר כזה.
זה שש שנים, לא משנה.
שש שנים, נכון, לא, לא.
אין פה קנה מידה של כסף.
לא ימכרו אותו.
לא, לא, יש קנה מידה של כסף. הגמרא אומרת, יש הגבלות. זאת אומרת, זה צריך להיות שש שנים שמכסות את הגניבה. אבל הגמרא אומרת מצד שני, אם למשל הגניבה היא יותר יקרה,
בסדר, יותר הבנתי.
לא ימכרו יותר.
אבל אם היא פחות?
גם פחות לא.
מה לא?
לא ימכרו.
לא ימכרו אותו?
לא ימכרו. הוא יהיה חייב, זה לא שהוא לא חייב. אם אדם גנב הוא חייב.
כן, אני אומר.
רק הפתרון לתשלום, הפתרון לא יהיה על ידי מכירה של עבד. זה חוב. אדם הזיק לשני ואין לו מה לשלם, אז הוא פטור, הוא לא פטור, הוא חייב. עד שיהיה לו. כל מה שיהיה לו, ייקחו לו.
זאת אומרת, המכירה היא רק אם הגניבה היא שווי של שש שנים ומעלה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
זה הרף.
בדיוק. בדיוק. עכשיו, אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, אז לא, אז ברש"י כתוב שאם העבד רוצה להמשיך לעבוד, כמו שהוא אומר, התאהב באשתו ובניו, כן? הוא רוצה להמשיך לעבוד.
המצב חיים לו עבודה אצל הבית של זה.
צריך למלך במוכרם.
בדיוק. צריך המלכות בבית דין, האם באמת אפשר להאריך את תקופת המחירה. זה רש"י. עכשיו, מה הוא אומר? הוא מפרש פירוש אחר. הוא אומר, והגישו אדוניו אל האלוהים שיוכיחנו ויעמידנו על דרך הישר, שאין כדאי בשביל אהבת אישה כנענית ובנים זרים לקפח כבודו. זאת אומרת, התפקיד של בית הדין כאן זה לא להימלך, אלא התפקיד של בית הדין זה להוכיח אותו. שמענה, מה, בגלל שאתה אוהב את התאהבת בשפחה הכנענית הזאת, אתה הרי אמרנו כבר, למחר כאבד יש בזה בעיה של איסור. עבדיים ולא עבדים לעבדים, איך אתה הולך ונמכר? והגמרא אומרת, למה רוצים? אוזן זאת ששמע על הר סיני, כי לבני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, אוזן זאת תרצה. נכון? אז הוא אומר, אז בית הדין, מה זה והגישו אדוניו אל האלוהים? לבית הדין שיוכיחו אותו ויעמידו על דרך הישר, שאין כדאי בשביל אהבת אישה כנענית ובנים זרים לקפח כבודו, שהרי אחר הרציעה לא ישוב ליחס אבותיו ונפגם לעולם. זאת אומרת, הרציעה זה פגם עולמי, הרי רגע, הוא תמיד שהוא רצוע.
רגע, רב, באיזה סוג של עבד...
לא, עבד עברי, מדובר פה על עבד עברי, אבל עבד עברי לא, שנרצה...
זהו, זה יוצא לא. מצב, ובעצם, מה קורה עם אשתו והילדים? איזה... הישראלית.
נו.
מה קורה איתם?
לא, הם ממשיכים להיות איתו.
ו...
הרי האדם יכול להיות לו כמה
אז אנשים. מה הוא אומר? אהבתי את אשתי.
לא.
התאהב גם בה.
לא, למה? אם יש לו אישה ישראלית, אין את הבעיה הזאת. הוא לא רוצה להישאר.
בודך, רק שם יש.
האישה יוצאת איתו.
לא, רק שם יש.
רק שם יש.
כי אם הוא רווק, הוא לא מקבל שפחה כללית. רק אם הוא נשוי.
רק אם יש לו אישה... נותנים לו שפחה
כללית.
ואם אין לו אישה,
עכשיו הוא הולך לעזב את אשתו הישראלית, את הילדים שלו.
לא, הוא לא עוזב אותה.
לא עזב, אבל הוא נשאר.
לא עוזב, התאהב בעוד אישה.
מה הבעיה?
מה הבעיה? הרי האדם יכול להיות לו כמה נשים, אלא כאן זה לא אשתו, זה שפחה כללית.
זה מה שאומר, גם באינכוס.
נכון, נכון.
גם לעולם הוא אומר, הוא נפגם לעולם.
למה? כי רוצים אותו. הרציעה היא משאירה בו גם עולמי. חור באוזן.
עכשיו, וזה, מה זה עושה עכשיו לילדים שלו מהאישה הישראלית? כי זה בעצם, זה הילדים היחידים שלו, מהשברה גננית, זה לא ילדים שלו.
נכון, נכון, אז הוא אומר,
עכשיו, אני לא אומר, כאשר רש"י אומר שנמלך בבית הדין, זאת אומרת, הוא צריך כאילו לקבל את אישור בית הדין.
כן, כן, ככה יוצא מרש"י. שבית הדין צריכים לאשר את
ההישארות.
בדיוק, את ההישארות, בדיוק. עכשיו, אז הנציב אומר, לא, הנציב אומר שבית הדין מוכיח אותו. ההפך.
מנסה לשכנע אותו.
כן, מנסה לשכנע אותו לא לעשות את זה.
לא לעשות את זה.
כן.
זה פירושים דומים.
ואם לא ישית אוזן, לשמוע.
זה לא בדיוק, זה לא דוחה, זה שונה לחלוטין.
לא, זה לא שונה, למה זה להימלך?
לא, אבל רש"י לא
יצא. רש"י הוא צריך אישור, בית דין יכול להגיד, לא, אתה לא
תישאר. אבל לשניהם הכוונה היא לנסות למנוע מהעבר.
ברש"י אין לך ראיה. הנציב אומר
את זה. אבל מה זה להימלך? אז למה הולך? מה זה? לא משהו שהוא פורמלי.
מה זה מה להימלך?
מי אמר? אולי זה פורמלי. לפי רש"י יכול להיות זה פורמלי. באמת יש מקום לשאול. אתה צודק. יש מקום לשאול על רש"י. בשביל מה
להימלך? אז כנראה, אז הפירושים הם דומים.
האמת היא שרש"י תמוה. אני אסביר לכם למה רש"י תמוה. אז רשי זה לא רשי, זה מחילת. מה פירוש להימלך במוכריו שמחרול? הרי לכאורה המחירה הקודמת פקע, גמרנו, עבד 6 שנים, סגור. אז גמרנו. יש באמת חקירה מעניינת. אני אסביר את זה.
האם הוא יוצא מהשש וזה ממשיך?
הוא יצא. למה איסו יצא? הרי השש נגמרים.
בדיוק.
אז עכשיו הוא כביכול מוכר את עצמו מחדש.
ואמרנו שזה לא יכול
להיות. אם נראה את זה כך, אז מה זה קשור למה שהם מכרו אותו? מה שהם מכרו אותו נגמר בשש. גמרנו, סוף דבר. אז מה זה להימלך במוכב שמחרו לו, אם מאשרים לו את ההמשך של הזה? זה לא המשך. זה עכשיו מחירה חדשה.
לא.
אלא אם כן אומר, זה בדיוק החקירה. האם הרציעה היא סוג של מחירה, וכאילו באמצעות הרציעה קונה אותו לעוד שנים עד היובל, הרי הוא יוצא ביובל, הוא לא יכול להמשיך אחרי היובל.
אבל לפני כן, אדם כדי להימחר לעבד, הוא אדם לא יכול לבוא סתם למי שאני רוצה להיות עבד שלך, זה חייב לעבור דרך בית דין.
לא, 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 אני אסביר. הפרשה שלנו מדברת, כך אומרים חז"ל, מדברת בעבד שגנב ונמכר בגניבתו, וזה חייב להיות על ידי בית דין. עכשיו יש עוד סוג של עבד, עבד עברי, זה נקרא עבד עברי שמוכר את עצמו. עבד עברי שמוכר את עצמו. עכשיו יש מחלוקת תנאים בגמרא, יש מחלוקת תנאים, האם הדין עדה של רציעה ושפחה כנעני שייך דווקא במחרו בית דין, או שייך גם במוכר עצמו. יש בזה מחלוקת הנעים. יש מי שסובר שזה רק במחרו בית דין. ואת זה מוסכם על כולם, שוודאי שזה שייך במחרו בית דין. השאלה אם זה שייך גם במוכר עצמו. יש דעה שאומרת במוכר עצמו אין דבר כזה. אין דבר כזה. מוכר עצמו, זה העבד שמחר את עצמו, אין בו דין רציעה. ואין דין שפחה כנענית. הדברים האלה לא שייכים למוכר עצמו.
זה עסק כלכלי.
כן.
כי פה זה גם עסק חינוכי, מוסרי.
כן. אז רגע, אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, אז כן, מה שראינו. עכשיו מה שראינו. אחרי זה כתוב, וכי אם קור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. אז מה רש"י אומר? מה זה לא תצא כצאת העבדים? כצאת עבדים, הכוונה עבדים כנעניים. עבדים, עבד כנעני, הגמרא אומרת, משתחרר אם האדון מוציא לעבד שן, או מוציא לו עין. הכוונה פוגע לו באחד מראשי האיברים שלו. אז הדין הוא שהוא יוצא לחופשי. באה התורה ואומרת, אבל כל זה בעבד כנעני. בעבד עברי לא תצא כצאת העבדים. היא לא משתחררת בצורה שעבד כנעני משתחרר. זאת אומרת, למשל, אם האדון בטעות, או טעות או לא בטעות, לא משנה, יוציא לעין או יוציא לשן, יפיל לשן, כן? לא תשתחרר. זה רש"י. עכשיו מה הנציב אומר על דרך הפשט?
ועבד עברי?
עבד עברי אותו דבר. עמה עברייה ועבד עברי הם הוקשו זה לזה, כל מה שיש בזה יש בזה. אז הוא אומר, לא תצא כצאת העבדים, לפי הפשט משמעו שאינה יוצאת בשום יציאה של עבד. זה פשט, הוא רוצה להגיד שזה הפשט, לא של עבד עברי ולא של עבד כנעני. והיינו משום כמו שהתורה אומרת, יש לו מצווה לייעד אותה, אשר לא יעדה ועבדה, אבל צריך לייעד אותה, כן? וסתם, מה זה לייעד אותה? לייעד אותה זה לקנות אותה לא לאישה. התורה אומרת שהאדון יכול לקנות את האמה הזאת בכסף שהוא קנה אותה כשפחה, הוא יכול להפוך אותה לאשתו.
בבגדו בה.
כן. אז הוא אומר, לפי הפשט משמעו שאינה יוצאת משום יציאת עבד, לא של עבד עברי ולא של עבד כנעני. והסיבה, היינו, משום שמצווה ליעדה, וסתם מי שקונה אמה עברייה דעתו להישען על אישה. לאחר שנשאה, אבל גם שהיא בתורת אמה, לא כאישה מיוחסת, שאין לבעל עליה השתעבדות שום מלאכה מן התורה, מה שאין כן אמר גם לאה, הוא מחדש עכשיו חידוש גדול. זאת אומרת, הוא אומר ככה, כשאתה קונה אישה, מדין תורה היא לא משובדת לך לשום דבר. מה שחזל אומרים, שמעשה ידי אשתו. כתוב ככה, אילו מלאכות שאישה עושה לבעלה, מכבסת ועושה וכו' וכו' וכו'. אז זה דרבנן, זה לא דאורייתא. מדאורייתא, מדאורייתא אין לה, אין לאיש שום שעיבוד באשתו, פרט לשעיבוד שמשובדת לו לבעילה, אבל לא לעבודה, לא לעבודה. אז הוא אומר, חידוש גדול, שכשאדם קנה מהעברייה והפך אותה לאשתו, אז דיני העבדות שלה, השעיבוד שלה למלאכה, קיים גם כאישה. זה חידוש עצום גם מה שהוא אומר. אתם מבינים? הוא אומר, מה שאין כן אמר, גם לאחר שיעדה, הרי קנאה להיות משמשת בבית כאמה, והיא כן פילגש, כבר בלשון הרמב״ם מלכות מלאכים פרק ד', אבל אידיוט אסור בפילגש, אלא באמה עברייה אחר יהוד. מכל מקום לעניין זה, היא כאישה שאינה יוצאת בשום אופן אלא בגט אישה. אומר הנציב, ואחי פירש הרשב"ם. כך פירש הרשב"ם. הרשב"ם הוא פשטן, ידוע. כן? ואחי פירש הרשב"ם. והיינו דכתיב, אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה ועבדה. מה הפירוש ועבדה? אז הוא נותן אפשרות לבדות אותה. היציאה היחידה שאפשרית דבר עברייה לפי הפשט, הוא רוצה להגיד לפי הפשט, לא תצא כצאת העבדים, זה נגד המשנה. המשנה אומרת שהמה עברייה יוצאת בשש, והמה עברייה יוצאת ביובל, אלא המה עברייה יוצאת גם בסימנים, אבל בכל היציאות של עבד עברי יוצאת. אבל הוא רוצה לחדש שפשט הפסוק זה לא כך, לא תצא כצאת העבדים, לא כצאת עבדים כנעניים ולא כצאת עבדים יהודיים. אלא מה? הוא צריך לייעד אותה. עכשיו, האפשרות היחידה, אם הוא לא מייעד אותה, ועבדה. מה זה ועבדה? אז חז"ל אומרים, בגרעון כסף. זאת אומרת, אם הוא מקבל, או שהיא נותנת לו כסף, על מנת להשתחרר, אז הוא חייב לשחרר אותה. זה מה שהוא אומר. אם ראה בעיני אדוניה, משמעו שלא רצה ליעדה כפי הראוי, ועבדה. פירש הכתוב מצוות פדיון באמה יותר מבעבד. משום שבעבד עברי מתחילה קנאו להשתמשות לחוד. ומסתומה גם בדק וניסהו קודם שקנאו, והוא היה טוב בעיניו. וגם העבד על מנת כן בא, לעבוד, ולמה ישתנה הרצון. אבל האמה תחילה מחרה האב, המחירה של האב מלכתחילה, היא גם שהאדון ייעד אותה. ואחר כך כי ראה היא בעיניו, אז הוא אומר, אין ראוי שתשב בביתו להשתמשות לבד. למה? התורה אומרת, כל המטרה של המכירה היא הייעוד. אז ברגע שאין אפשרות של ייעוד, כי הוא ראה בעיני אדוניה, אז אומרים לו, אדוני, אז תן אפשרות להוציא אותה. על כן ועבדה, לעם נוכרי לו עם שולם אוכרה, אם אין לאב לבדות, אב אין לו כסף לבדות, והרי האדון לא נוח לו שתהיה משרתת בביתו בלי אישות, אם כן, אם קרנה לאחר ויקח מעותיו, היה ואמינה שהוא יכול למכור אותה למישהו אחר. משום מה אחי הזירה כתוב, אז אין דבר כזה. אבל הוא אומר, למה תורה מזירה שהאדון לא יכול למכור את האמה, אבל היא לא מזירה שהאדון לא יכול למכור עבד עברי? אז הוא אומר, משום ש... על פי אותו הסבר, בעבד עברי מתחילה קנה הוא לשרתו בביתו, אז מאיך התייתי יעלה על הדעת להכריחו לשמש בבית אחר? כשאתה קנית אותי, קנית אותי שאני אשמש אצלך. אבל באמה, הרי קנית אותה, כמו שהוא אומר, בשביל לייעד אותה. נכון שהיה לך רשות להעביד אותה, אבל העיקר של המחירה היה לא בשביל המחירה, היה בשביל הייעוד. כן? הגיע מצב שאתה לא יכול...
אז איך היא תיפדה? אני לא מבין, אז איך היא תיפדה?
על ידי שהאבא ישלם?
אין לה אבא.
מה?
אלא היא לבד והוא לא רוצה
אותה. אם מישהו ייתן לה כסף במתנה, שתבדה את עצמה.
אבל מה קורה אם הוא לא רוצה אותה ואף אחד לא מוכן לתת לה?
אז היא ממשיכה לעבוד. אין ברירה, אין מה לעשות.
הוא לא יכול למכור אותה למישהו אחר.
אין לו אפשר למכור אותה למישהו אחר. זה התורה מזהירה. היה לי הסל כדאי לך שהוא יוכל למכור אותה למישהו אחר. והתורה אומרת, בשום אופן, את זה אתה לא יכול.
זאת אומרת...
הוא בא לענות על השאלה.
לא, כי מה קורה? כי אם מישהו אחר משלם עליה, האדון כן מקבל עליה כסף.
מה?
האדון כן מקבל עליה כסף ומשחרר אותה.
משחרר.
אבל הוא לא יכול למכור.
למכור אותה הוא לא יכול.
אפילו שזה אותו כסף. הוא עושה את אותה פעולה.
היא לא יכולה להיות אמה בבית אחר.